כל חי אונליין 93fm.co.il. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי במלאכה רב דוד קליגר ומנדי אור, שמעבירים את קולות השידור עליכם. כשהוא נכנס למשרדי הוא היה נראה טוב, אבל רע. כלומר, הופעתו הייתה נאה. לבוש כראוי, מסודר, אך עם מבט כבוי. כיצד אני יכול לעזור? שאלתי. Oh, זה סיפור ארוך. שב, ביקשתי ממנו, והכנתי עבורנו כוס קפה. קוראים לי אבי. אני אברך שחצי יום לומד וחצי יום עושה לפרנסתי. עיניו מושפלות ומתרכזות בעידים העולים מן הקפה. חשתי שקשה לו לפתוח את סגור ליבו. לאחר התנחת הקצרה הוא המשיך. אני נשוי וברוך השם בעל משפחה יפה. בבוקר אני לומד ואחר הצהריים עוסק לפרנסתי בתחום הנדלן. לאחרונה, למעשה לא כל כך לאחרונה, זה התחיל, בדיוק לפני שנה. אין לי אנרגיות לעשות כלום. תבין, אין לזה כל סיבה. בלימודים הכל הולך בסדר. אני ברוך השם אברך חברותי מאוד, אפילו אדם מאוד מרכזי שמשמש כגבאי בבית הכנסת שלנו. בעסקים גם הולך מצוין. הרבה אברכים היו רוצים להיות במצב הכלכלי שלי. ובכל זאת, אני לא מבין מה קורה לי. אין לי חשק לכלום. אני ממש לא מבין מה השתנה. שאלתי אותו מספר שאלות מכוונות בכדי לשלול בעיות כגון קושי עם הילדים, אולי בעיה בשלום בית, או אולי משהו אחר שמטריד אותו, אך כלום לא נתפס ברשת. שאלתי לגילו, והסתבר שהוא הגיע לגיל שאצל חלק מהאנשים, החלפת הקידומת לספרה 4 היא הגורם. כן, כן, הוא נעשה בן 40. מאזינים יקרים, היום אנחנו נעסוק במציאות, או אולי במיתוס, של משבר גיל 40. נעשה זאת בעזרתו של הרופא באי הידיעה, דוקטור אסף כספי, שהוא מנהל המערך הרפואי במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, והמנהל הרפואי של מרפאות בית חם. לילה טוב, דוקטור כספי.
לילה טוב.
מציאות או מיתוס? גיל 40, זה אמיתי?
גיל 40 הוא אמיתי כפי שהחיים הם אמיתיים. ובחיים אנחנו עוברים הרבה שלבים, ואחד מהם הוא סביב גיל 40. אפשר לדבר על הרבה גילאים, על גיל ההתבגרות, על גיל העשרה, על משבר גיל 40, גיל 50, הזקנה, חיים רצופים בעצם בהרבה התרחשויות שהן התרחשויות רגשיות, הייתי אומר, שהן תוצאה של שינויים שאנחנו עוברים.
בעוד בגיל
הקווים האלה מייצגים את אותם שינויים, וכל גיל עם השינויים האופייניים שלו. ובגיל 40 אני חושב שאנחנו מוצאים את עצמנו באמצע החיים, רגל כאן ורגל שם. אנחנו נאלצים כנראה להתמודד עם ההשלמה.
עם ההשלמה עם מה?
עם הדבר שאולי הכי קשה להשלים איתו, וזה אנחנו עצמנו כפי שאנחנו. זה הגיל שבו אנחנו מתחילים להיווכח, למשל, במגבלות שלנו. כן. הקריירה, בלימודים, בכולל, בעסקים, כבר מתקרבת לשיאה. הילדים גדלים, מתחילים לצאת מהבית, ההורות גם היא מתחילה למצות את עצמה. הזוגיות נשחקת. כבר לא מה שהייתה פעם, פחות התלהבות, יותר קשיים, יותר חיכוכים.
יכול להיות גם המציאות המורכבת הזאת של החיים בגיל 40, שהילדים כבר מתחילים להיות בוגרים יותר, פתאום יש לך בחורים בבית, יש להם את הדעות שלהם, יש את הוויכוחים סביבם.
זה מתקשר למה שאמרתי, אנחנו מתחילים להרגיש את המגבלות שלנו. אם פעם היינו כל יכולים עבור הילדים שלנו, דיברת על מיתוס, היינו מין דמויות מיתיות כאלה, שאין להרער על סמכותן ועל ידיעותיהן. אז אמנם כבוד האב וכבוד האם מחייבים את הילדים ככה להצניע את מה שהם חושבים, אבל לפעמים מתחת לפני השטח, והרבה פעמים גם מעליו עולים הקונפליקטים, עולה הדעתנות של הילדים שבגרו, אנחנו פתאום רואים את עצמנו פחות כל יכולים גם מולם.
יפה. אנחנו בדיוק בנקודה הזאת, עוד מעט נמשיך לדבר, אבל אנחנו חייבים להזמין את המאזינים שלנו שרוצים להתקשר אלינו ולהתייעץ. זו הזדמנות, לא בכל יום מנהל מערך רפואי של כל תל השומר, של המערך הפסיכיאטרי של תל השומר.
בוא נתקן, המערך הפסיכיאטרי האמבולטורי.
האמבולטורי.
לא כל תל השומר.
ברור, ברור.
גם אני מודע למגבלות שלי.
כן, וגם אחרי גיל, כן. אז המאזינים שרוצים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר לא רק בנושא הזה, אבל גם בנושא הזה, לטלפון 058-693-93, 058-693-93. אתם יכולים לשלוח פקס ב-03-616-4477, 03-616-4477, או דרך החלונית. באתר של רדיו קול חי ישנה חלונית הודעה לשידור. אנחנו מקבלים את זה פה, המפיקים שלנו, אנחנו רואים את השאלות שלכם ונשתדל לענות לכם ככל שיותיר לנו הזמן. דוקטור כספי, אני רוצה יותר לחדד את זה. כשאתה מדבר על גיל הבגרות, זה משהו שכולם יודעים שמגיע איזה גיל כזה שנער, נערה מתחילים להתבגר, ויש באמת שינויים פיזיולוגיים, הורמונליים, שינויים כאלה ואחרים. הילד לא יודע איך לתפוס את עצמו, אני גדול, אני קטן, הרבה מאוד שינויים שאתה יודע, אפשר לאכול ולהבין את זה. מה השוני בין גיל 35 לגיל 36 לגיל 40, לגיל 41? אני לא הצלחתי להבין.
קודם כל אני מציע לא לצייר קו ברור. זה ברור שזה קורה שם איפשהו בסביבה, אבל אין איזה יום שבו הדברים...
לא נהיית בין 40 טק דיכאון.
מה גם, נכון. מה גם שאנחנו לא מדברים על דרמה. בניגוד למשברים אחרים, גיל ההתבגרות שמתאפיין בהרבה מאוד דרמות.
תהפוכות.
גיל הזקנה שמתאפיין בדרמה של השקיעה. כאן אין דרמה, ואני חושב שגם הסביבה פחות עסוקה במה שקורה לאדם שעובר את המשבר. גיל ההתבגרות מאוד מעסיק את הסביבה, גיל הזקנה מאוד מעסיק את הסביבה, המשפחה שפתאום צריכה להתגייס לטפל באדם שככה שוקע אל ערוב ימיו. כאן ההתמודדות היא של האדם עם עצמו.
יפה, זאת אומרת שהמערך התמיכתי הוא קטן יותר באמצע החיים, מאשר כשבן אדם מזדקן ונופל לדימנציה או למחלת זקנה אחרת. אכן?
אכן, כן. ומי שעסוק בדברים וגם מכיל אותם, ובדרך כלל פחות מעסיק את הסביבה שלו, אולי אפילו מתבייש להסיק, בין השאר משום שזה פחות מוגדר, פחות ידוע, זה האדם עצמו.
זאת אומרת שאתה מדבר על אלמנט של הסתרה, שבן אדם בגיל 40 באמצע החיים שלו.
כן, כי למה שיהיה קשה? הכל בסדר, הכל מצליח, הילדים מתחתנים, כמו שאמרנו, הקריירה בשיאה, על פניו, כלפי חוץ, אובייקטיבית, הכל בסדר. אז למה שאני ארגיש מדוכדך?
יש פה גם אלמנט של הסתרה.
כן, כן.
אולי אפילו בושה מהבן זוג?
למשל, וכשהדברים הם פחות מובנים, פחות ככה מוגדרים, פחות שמים עליהם את האצבע ומזהים אותם, קשה גם יותר לבוא ולהודות בקושי.
אבל ולצאת... בטח אצלכם בחדר, זה נפתח כי, אתה יודע, בדרך כלל לא מכירים את הרופא, וכואב לבן אדם הזו כבר הגיע לרופא,
כן.
ואז אצלכם בחדר, זה לא הבן זוג, זה לא מישהו שהוא קרוב לעבודה, ויותר קל לכם להבחין, ואז מה אתם מאבחינים את זה משהו שאוקיי, גיל 40?
טוב, זה היתרון של המטפל, של היועץ, של הפסיכולוג, של העובד הסוציאלי, אפילו של הפסיכיאטר, שהוא לצורך העניין משמש כמין מראה. המראה שלנו הרי אף פעם לא אומרת לנו את האמת, היא משקפת לנו אותה. אנחנו רואים את עצמנו דרכה, בסופו של דבר, כפי שאנחנו רוצים לראות, אבל בצורה חדה, בצורה ברורה, התעכבות ליד המראה עושה את ההבדל. וזה מה שקורה בטיפול. אתה ככה בא, שופך את הלב, פתאום אתה רואה את עצמך. דרך עיניו, אפילו לא פיו, לא אוזניו, לא נפשו של האדם שאתה מולו, לדרך עיניו. כבר האקט הזה של לבוא ולספר על הדברים...
הוא כבר אקטור.
אפשר לך לראות את עצמך, לחדד קצת את התמונה, אחר כך באים גם באות ההתערבויות המקצועיות.
יפה. אז בוא נאמר לילה טוב למאזין הראשון של התוכנית שלנו היום. לילה טוב. יש לנו מאזין? שלום. שלום, שלום, שומעים אותך.
שומעים?
מצוין, דבר.
ערב טוב. לא שמעתי את כל השידור, שמעתי בעיקר את הפתיחה שלך, ואני יכול לומר שנורא נורא הזדהיתי עם אותו אברך שבא אליך.
כן.
אמנם ברוך השם אני אברך יום שלם, ואני לא בן 40 להפתיע אתכם, אני בן 30.
30?
אבל כן.
איך העלו אותך לקו?
אתה רואה?
כן, לא, בסדר, בסדר, זה רק היה, אתה יודע, בשביל...
הפרוטקציה, הפרוטקציה.
לגמרי, כן.
ובאמת תקופה שאני מרגיש חוסר אנרגיה, פשוט חוסר אנרגיה בהכל. אני מרגיש שאני מסרך את עצמי לתפילה, מסרך את עצמי לכולל, אבל לומד ברוך השם, לומד פה, לומד אפילו מצוין ומתפקד, אבל חוסר אנרגיה מזעזעת.
זאת אומרת שאין לך את החשק לקום ולעשות את הדברים, אבל כשאתה עושה אותם אתה אומר שאתה נמצא שם, אתה עושה אותם טוב.
פחות או יותר, כן. ישמים יותר טוב, ישמים פחות טוב, אבל בגדול מתפקד. אבל חוסר אנרגיה.
תגיד לי, בכולל עצמו, בכולל עצמו, אתה יודע לבחון עם עצמך, האם אתה מרוצה, או גם שם אתה נגרר, כי אתה יודע, אני ראיתי לעתים אברכים ששיטת לימוד אחרת, למשל לעבור לכולל הלכה, ולא דווקא לכולל שלומדים בו גמרא יום שלם, אתה יודע, בשיטה הישיבתית בעיון, עושה את ההבדל. אתה מזהה משהו בתוך הדברים שאני אומר?
לא כל כך, לא. דווקא מרוצה מהסגנון של הלימוד.
יש איזה שינוי סביבתי שקרה? משהו בפרנסה, משהו בתחום הילדים?
לא משהו כל כך משמעותי, לא... זה משהו שהייתי מצביע עליו כגורם
מוכר.
חוסר אנרגיה, מרגיש חוסר חשק כאילו.
אז בוא תשמע, אנחנו ניתן לדוקטור כספי להתערב בשיחה. אנחנו עוד דקה נצא לפרסומות, אתה תמתין לנו על הקו, וכשנשוב דוקטור קספי ימשיך איתך את השיחה, אז בבקשה דוקטור קספי.
טוב, קודם כל הדברים נאמרו קצת בבדיחות הדעת, אבל משברים מותר שיהיו לא רק בתקופות מסוימות, או הם לא צריכים להתיישר על פי קווי הגיל, ומותר לאדם להרגיש מה שאני חושב שאתה מיטיב לתאר כמין תחושה של ריקנות, אובדן עניין, אובדן אנרגיה, גם בגיל 30. זה לגיטימי. לא צריך לחכות לגיל 40 בשביל להבין שמשהו קורה. אנחנו לא, הנפש שלנו לא תמיד מתיישרת על פי ההגדרות. אז זה בסדר שבגיל 30 עלית על השידור.
אוקיי.
ואני חושב שאתה מדבר על משהו שקצת מתחבר לדברים שנאמרו בפתיח של הרב אריה ושלי. התחושה של המיצוי, של אובדן העניין, של הספק לגבי העצמי, עד כמה המקום שבו אני נמצא מתאים לי, עד כמה הוא ממצא את היכולות שלי, הקושי למצוא את אותה התלהבות שהייתה קודם. ואז השאלה, מה עושים? האם נלחמים בזה, יושבים במקום, מנסים להתגבר על אותן תחושות, להפיק את המירב מהעיסוק שלנו, מהדברים שקודם באמת מילאו את כולנו, או שמחפשים שינוי. שינוי הוא מפתה, הוא יוצר תחושה של הזדמנות, של התלהבות, של עניין, משהו שמפיג את אותן תחושות שדיברנו עליהן מקודם. מצד שני, ההליכה בדרך הזו כרוכה באיזשהו סיכון. מה יקרה שנה, שנתיים, שלוש אחרי, כששוב ככה יבצבצו אותן תחושות? האם שוב נחפש את השינוי? שוב נפנה לדרך חדשה? אולי בעצם הדברים לא קשורים בסביבה, אלא משהו שתמיד ילווה אותנו לכל מקום שאליו נלך. התחושה של חוסר סיפוק, וזה משהו שאנשים מתארים הרבה פעמים בחייהם, הרגשה שבסופו של דבר שום דבר לא יספק אותי. לא משנה כמה אני אצליח במישור כזה או במישור אחר בחיים, תמיד תהיה הרגשה של אולי באיזשהו מקום יש משהו יותר טוב.
אז מה אנחנו עושים דוקטור קספי? זה אנחנו נגיד לו אחרי הפרסומות. חבל קצת לחתוך את השיחה הזאת, אבל אנחנו... אתה תישאר איתנו על הקו, אנחנו ממש מבזק פרסומות קצר ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו עוסקים בנושא משבר גיל ה-40, וכפי שהיטיב לתאר זאת דוקטור קספי, שיש משברים בכל מיני גילאים, ולא דווקא בגיל 40, ואנחנו באמצע שיחה עם מאזין בן 30. ודוקטור קספי, אתה היית באמצע להסביר לו למעשה מה קורה. אז בוא נמשיך את השיחה, מאזין איתנו?
כן, כן.
אז בבקשה, דוקטור קספי מדבר איתך.
תודה.
כן, בוא אולי תשתף אותנו עוד קצת ככה בתחושות שלך.
כמו שפתחתי ואמרתי, די תחושה כללית של חוסר מוטיבציה. למרות שאני מבין שאני עושה את הדבר הכי טוב, ואני יושב ולומד, ומצליח בלימודים, ומשפחה, וחיים דווקא סבירים מאוד, אבל חוסר מוטיבציה, חוסר, כמו שגדרת את זה, משהו בפנים של חוסר סיפוק, חוסר תחושה של עשייה, לא יודע, משהו בסגנון הזה.
ניסית ככה בתוך הלימוד בכולל לחפש כיוונים חדשים, להתפתח, לפתח?
דווקא כן, דווקא די בתחום הלימודי אני דווקא די מוצא עניין, וחושב שאני נמצא טוב בתחום. אבל משום מה באופן כללי כזה, תחושה כללית.
אני לא מדבר על העניין ובטח לא על ההישגים. יודע, הרבה פעמים אנחנו משיגים ומשיגים גם את האישורים ומקבלים את כל החיזוקים לכך שאנחנו בסדר במרכאות. אבל לפעמים אנחנו צריכים לעשות איזושהי תפנית, להוסיף משהו, לפתח משהו, להמציא משהו. לרתום אנשים אחרים לטובת איזשהו רעיון. השאלה אם ניסית את הכיוון הזה. דרך אחת היא באמת לשאוף להישגים. דרך שנייה, שמדברת גם היא על הישגים, אבל במישור אחר, לא במישור של ההצטיינות, השאיפה למעלה, אלא השאיפה להתרחב, לחדש. להעלות איזשהו רעיון, איזושהי דרך מחשבה חדשה.
יש מחשבות כאלה. אני רק אגיד לכם שאני מוכרח לקטוע את השיחה, כי הבן שלי התעורר, אבל מאוד נהניתי לדבר איתכם.
אוקיי, לך לילד שלך, זה תמיד הילדים תמיד יותר חשובים מכל הבעיות שיש לנו. תודה שעלית לשידור.
נכון. תודה רבה לכם על התוכנית הנפלאה.
תודה, תודה. ואתה מוזמן לעלות לשידור אם תרצה למצות את השיחה הזאת. ואנחנו...
אוקיי.
לילה טוב. ואנחנו עם המאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
הלו.
כן, אנחנו שומעים אותך. שלום וברכה.
כן, שם. תודה רבה. אני רציתי להגיד ככה, אני בסביבות הגיל ה-55 פלוס, וברוך השם, אני חיתנתי את הילדים, כולם יצאו מהכן, אבל מה שקורה, שאני מאוד במשבר כזה, שאני לא מבינה אותו קצת, הכל שקט, בבוקר אין את מי להעיר, ללכת לבית ספר, ללכת לישיבה, משהו מהסגנון. אני מרגישה כזה רצנות כזאת, אפילו שאני ממלא את היום שלי. אז כל הזמן גם אני בא לי מחשבה כזאת, כל הזמן שמשהו הכי מפריע לי, וואו, עכשיו זה מתחילים כאילו לגיל 60, 70, ואני רואה אנשים מהסגנון הזה שיש להם כל מיני בעיות, אז זה... כל מיני מחשבות בא לי לא טובות. איך מתגברים?
תאמרי לי, יש לי שתי שאלות לפני שדוקטור קספי יתערב לשיחה. השאלה הראשונה, מתי חיתנת את הילד האחרון?
לפני שנה.
אוקיי. זה 80% מהתשובה, ובוא ניתן עוד 20% מהתשובה. במה את עסוקה היום?
היום אני עסוקה, אז אני הולכת ללמוד. אני הולכת ללמוד מחשבים, ואני עובדת באיזה גן ילדים קצת, כמה שעות. אני מאוד נהנית, אבל בלילות אני לא כל כך מהר נרדמת, רק באחד, ואם אני מתעוררת בשש, אז אני כבר לא נרדמת שוב. וכל מיני מחשבות בא לי של גיל הזקנה, אני רואה את האנשים המבוגרות שהולכות עם...
חכי חכי, רגע, בואי 55, היום את יודעת, אנשים היום מזדקנים בגיל 80 ו-85 ומתפקדים. את עוד רחוקה, את עוד רחוקה.
לא, אבל יש לי, בא לי מחשבות האלה שזה מעצבן.
נכון, אז הנה בוא ניתן לדוקטור קספי שמכיר גם את הגילאים האלה להתייחס.
כשישנן מחשבות רודניות קודם כל, הן הרבה פעמים מקדימות את המציאות, ולא רק מקדימות אותה, יוצרות מציאות חדשה. דילגנו, היינו בגיל 30, דילגנו למשבר גיל ה-50, שעליו את מדברת, הבית שהתרוקן, הילדים שהלכו כל אחד לדרכו, להקים משפחות חדשות, הגוף פתאום מתחיל ככה לתת את אותותיו, מה שהיה מובן מאליו עד אותו קו בזמן, עד אותו קו גיל, הגוף שלנו, שתמיד נושא אותנו, שתמיד פועל כמו מכונה משומנת, פתאום מתחיל לחרוק, פתאום באמת מתחילות הפרעות שינה, פתאום מתחילים מחושים פה ומחושים שם, פתאום קשה יותר קצת לעלות במדרגות, פתאום מבקרים את רופא המשפחה, מתחילים לאט לאט לצבור תרופות בארון התרופות, והרגשה שבאמת מה שהיה מובן מאליו, פתאום בכלל לא מובן מאליו. אנחנו מסתכלים קדימה ורואים את הזקנה ככה נוקשת בשערי הזמן. היא אמנם, כמו שבצדק אמר הרב מונק, רחוקה מאוד, אבל אנחנו מתחילים להרגיש אותו תותר. וזה מאוד מלחיץ, וכשהלחץ מופיע והחרדה מתעוררת, המציאות גם מתעוותת, ומה שאנחנו יודעים, שבאמת היום אנשים חיים מלאים, מלאי תפקוד, עד גיל 80 ולפעמים הרבה אחרי, קצת נמחק מהידע, החרדה כאמור מכתיבה את הטון, והיא נותנת לנו תחושה שאוטוטו הנה, מחר בבוקר אנחנו כבר בדרך למחלקה הגריאטרית.
חס וחלילה.
כן, כן. הוא צוחק, הוא מנסה לתאר ככה, איך זה באמת, איך המחשבה של בן אדם יכולה לקחת אותו למקומות באמת הזויים שהם לא תלויים ולא מוכרים בכלל, לא קשורים לגיל הזה. 55 זה אמצע החיים. אני חושב ככה, בהמשך לדבריו של דוקטור קספי, הנושא של הקרבה באמת לחתונה האחרונה של הילד, זה עוד טרי, זה עוד כמו שאת אומרת, חסר את הכל בבית, חסר את מישהו בבית, להעיר אותו בבוקר, אפילו להתווכח איתו, חסר לנו מישהו בנוף פתאום.
וזה מה שמאפיין שלב מעבר. אנחנו כבר לא במקום שהיה, אבל באמת אין את מי להקים בבוקר, ואין למי לבשל יומם ולילה, ואין למי לחכות הילד שחוזר מהישיבה בסוף השבוע, ואנחנו עדיין לא במקום האחר החדש, עוד לא הסתגלנו אליו.
אבל פה מגיע המקום של ההכנה לשינוי, שאני חושב שזה יסוד מאוד גדול, ודיברנו, הייתה לנו תוכנית בעבר שעסקה בשינויים ובמעברים בחיים, אז אני חושב שאם נערכים לשינוי הזה, ומדברים עליו, זאת אומרת, לא מתמודדים איתו לבד, ולוקחים את הכל,
עם מי אני אדבר? עם מי אני אדבר?
חברות, חברות, ואותו חברות.
זה הסיבה, זה גם סיבה.
אולי זה הזמן להיזכר בחברות, זה בדיוק העניין. את יודעת, כשאנחנו נלחצים, כשאנחנו מוצאים את עצמנו במקום חדש כזה, שוב, החרדה משתלטת, אין עם מי לדבר, אני לבד, בעולם, ריק מוחלט. אבל אז לרגע יושבים בבית, נושמים עמוק, ככה פוקחים את העיניים, ונזכרים פתאום שרגע, יש עוד מישהו בבית, בעלי שמה, אולי איתו אפשר לדבר אחרי שנים שלא דיברנו עלינו, על עצמנו, על הדרך שלנו. פתאום נזכרים בשכנות, בחברות, פתאום ככה מרימים טלפון, מחדשים קשרים, פתאום את מוצאת לעצמך איזשהו תחום עניין ששכחת שבגיל 30 אמרת לעצמך, כשאני אגיע לגיל 50 פלוס, אני אקדיש זמן ללמוד תפירה.
לסדר את האלבומים.
למשל.
כן.
בסדר, הדברים האלה נגמרים באיזה שלב. זה סיבה גם כן שאני לא הולכת למושב סקנים סתם לבקר איזה מישהי מהמשפחה, כי זה מה זה מפחיד לראות אותם במחלקות.
זה נכון, אבל תראי, מה שדוקטור קספי מנסה לכוון, וגם אני ככה מצטרף לדברים ומזדהה איתם, גיל 55 הוא גיל צעיר. בגיל 55, נכון, סיימת לחתן את הילדים, אבל ברוך השם, יש נכדים ויש שמחות, אבל זה לא תוכנית עבודה וזה לא סדר יום. את צריכה לקבוע לעצמך סדר יום צפוף. את יכולה לעשות אותו חלק בשל צורכי פרנסה, וחלק בשל דברים שרצית לעשות. אחד הדברים, אני חושב, שהכי קריטיים בציבור החרדי, בציבור שברוך השם אנחנו גדלים בו ומתפארים בו, וזוהי מטרת חיינו, זה הקטע המאוד אינטנסיבי של, בוא נאמר, ה-35 שנים הראשונות של החיים, אחרי הנישואין, שבהם אנחנו, ברוך השם, מגדלים משפחה ומחתנים ילדים, ואז פתאום כל הלחץ הזה וכל העומס הבלתי נתפס הזה יורד, ואז אנחנו מרגישים חלל. ובחלל הזה צריך להכניס תוכן אחר. עכשיו, זה לא נכון או לא ראוי או לא על פי הלכה לעשות גם דברים שאנחנו אוהבים לעשות. אני מכיר הרבה אנשים שבגילאים האלה ובגילאים אחרים פתחו בקריירה בית בחיים. התחילו לעשות דברים אחרים. יש נשים שמתנדבות בבתי חולים, הולכות לשמח אנשים, לא במחלקות גריאטריות. יש נשים שפתחו להם אפיק חדש. אני מכיר נשים שלמדו, כמו שדוקטור קספי אמר, על תפירה, למדו אפייה, למדו תפירה של דברים קלים, לעשות מטפחות ראש, או כל מיני כאלה דברים, ונכנסו לדברים אחרים, כמו סידור ברים. אני מכיר אפילו נשים שהתחילו בגיל הזה ללמוד להיות מדריכות קלות. יש נשים שהתחילו בגיל הזה ללמוד אומנות מסוימת, לעשות, ליצור דברים. זה תלוי למה את מתחברת. אבל אם את מתחברת לדבר מסוים, זה לא בזבוז זמן להשקיע בו וללמוד בו ולעסוק בו. אני יכול לתת לך מגוון של רעיונות. אני מכיר אישה שלמדה להיות דולה, מלוות יולדות. היא למדה את זה בגיל בערך כמו שלך. היא הייתה באותה סיטואציה בדיוק. הילדים התחתנו, הבית נהיה ריק, והיא פתאום הרגישה איזשהו, במה אני יכולה לתרום. כסף לא היה חסר שם, בעלה הוא אדם שעבד כל החיים וכסף זה לא מה שמטריד, אבל האישה הרגישה, אין לי למה לקום בבוקר. היא הלכה לאוניברסיטה, למדה במשך כשנה להיות מלוות יולדות, והיא עוסקת בזה והיא מלאת סיפוק. היא אפילו הרבה פעמים מתלוננת על קושי עבודה שיש לידות שמתארכות שעות רבות והיא צריכה המון שעות להיות בתוך ללוות את מי ששכר אותה, ויש לה המון סיפוק. זאת אומרת שצריך רק למצוא את האהבות בחיים, מה אני אהבתי לעשות, מה אני יודעת לעשות, במה אני טובה, ועכשיו יש לך את כל הזמן שבעולם בלי תרדות ובלי מחויבויות לילדים הקטנים שצריכים לטפל בהם לעשות את הדברים. זה לכאורה אולי נראה בצד אחד של המטבע נורא משעמם, אבל מצד שני, גיל שהרבה אנשים בגיל ה-40-50 שמחתנים עוד ילדים ומחפשים קצת שקט, אני מבטיח לך שעכשיו שומעים אותנו עשרות אלפי אנשים, ואומרים לעצמם, הלוואי ואני הייתי יכולה לצאת עם בן הזוג שלי לאיזה סוף שבוע לאיזה מקום, קצת לצאת לחול לאיזה שבועיים בלי מחויבות. זאת אומרת, זה זמן שאפשר להסתכל עליו גם בצורה מאוד יפה ולעשות עם זה משהו. הסוד נמצא בלשבת ולתכנן.
זה משהו שאגב צריך להזהיר מפניו. אנחנו תמיד מחכים למה שיבוא. תמיד פוזלים הצידה ורואים את מה שיש אצל האחר. תמיד חושבים על האפשרויות שאינן. משהו בפנטזיות שלנו מאוד נוח להתנהל לשם. והחוכמה היא הרבה פעמים לאמץ אל חיקנו, אל ליבנו, את מה שיש. ללמוד לאהוב אותו מחדש. ולפקוח את העיניים ולראות את הדברים שכבר מזמן שכחנו לראות אותם. להיזכר בכל מיני תקוות שהיו לנו, דברים שחשבנו שיהיו בתוך הדברים שישנם עכשיו ובדרך עם העומסים המאוד גדולים של גידול הילדים והחזקת הבית נשכחו. ועוד דבר שצריך ללמוד זה גם לשאת את השקט. דיברנו על כל מיני עיסוקים, כל מיני דברים חדשים, כל מיני פעילויות, סדר יום, לפעמים צריך לדעת גם לשאת את השקט.
אבל צריך לדעת לעשות זה כי יש אנשים שהשקט עושה להם רע.
שקט הוא לא בהכרח ריק. נכון, אבל צריך ללמוד לשלב אותו בחיים.
כל אחד יכול לעשות את זה?
זו משימה קשה, בעיקר לחלק מאיתנו שמחפשים את הריגושים ואת הפעילויות ואת סדר היום, ולא רגילים לשבת בשקט, כי השקט מביא איתו גם הרהורים ולפעמים דכדוך ולפעמים כל מיני תחושות קשות, אבל אם אנחנו לומדים לשאת אותו, אנחנו מרוויחים רווח שאין, אני חושב, אין דומים לו בחיים, אין הרבה דומים לו.
אני רציתי לשאול, אני סביבות ה-60, אני מאוד אוהבת נהיגה. אני אוכל להתקדם בנהיגה, אני אוכל ללמוד, אני אתפוס את זה בגיל הזה?
בוודאי, למה לא? עכשיו פורסם בעיתונות על סטודנט בן 97, שהלך ללמוד תחום נוסף לאחר שהוא כבר היה פרופסור ואדם שעושה משהו עם החיים שלו. אין שום סיבה שבגיל 60 לא תלמדי נהיגה, כמובן את צריכה להתייעץ עם הרופא שלך אם את קשירה לזה, אבל אין שום סיבה, לא מנטלית, לא רפואית, לא אחרת, לא להתחיל בגיל 60 ללמוד נהיגה. יכול להיות שזה ייקח יותר זמן, אבל אני חושב שכיום בין כה וכה המחויבויות שמשרד התחבורה דורש בכמות השיעורים, אני למדתי נהיגה לפני כבר למעלה מ-20 שנה, אז אני יודע שהיום זה קצת שונה, יש הרבה מאוד שיעורים והרבה מאוד דרישה, אבל קחי לך מורה טובה, רגועה, שמבינה את הגיל שלך, ושתלווה אותך לעניין הזה, אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה. אבל שוב, זה שעה בשבוע.
יש להבין לו איזה מישהי, איזה חברה שאני יכולה לדבר איתה על הנושא של גיל ה-60 ולהתחזק יחד איתה? אפשר לקבל דבר כזה?
אני לא הצלחתי לשמוע את השאלה, אם אפשר שוב?
רציתי לשאול, יש לך איזה טלפון?
של?
של מישהי שיחזק אותי בנושא הזה, שנדבר על הנושא הזה?
תראה, אנחנו לא עוסקים כאן בשידוחים, אבל זה משהו, השאלה הזו צריכה לאתגר אותך. בסופו של דבר, כשאנחנו יוצרים לעצמנו הזדמנויות, נוצרים גם דברים כאלה, גם חיבורים כאלה. ומה זה הזדמנויות? זה להתחיל לצאת מהבית ולפקוח את העיניים. וללכת לפעילויות, וללכת לאיזשהו חוג, ולהיזכר שוב בחברה שכבר שנים ניתק הקשר, או בגיסתך, או באיזושהי קרובת משפחה אחרת. ברגע שנוצרות הזדמנויות, ברגע שיוצאים החוצה, ולא מחכים שהדברים יגיעו אלינו הביתה דרך איזשהו מספר טלפון, אני חושב שמגלים הרבה מאוד הפתעות, שהרבה פעמים נמצאות ממש תחת ידינו.
עזרתם לי מאוד, באמת תודה רבה.
תודה לך.
תודה לך, שלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אתנחתה מוזיקלית ומיד, מיד שווים.
Schnell wie die Tat ins Vertrag Auf machen hat hier noch ein Regen Und halben viel frisch bis mit Segen Wir können den Küken in Spiegel Suchen, bei mir ist alles recht Man gibt uns auf Weg nicht ganz schlecht Sie machen eine bessere Nacht Man halbt und viel frisch Sie verrechten, ist schöner der Tag in die Nacht. Alt ist allein bei eurem Mutter. Alt ist allein bei eurem Mutter. Ein Kleinkind, ein Mädel, ein Kalle, a ying babu babu in mama ma Zusammen soll mir am Kind der Mischir sind kein Lied. Immer heil, wie um ein Lied. Alto im Marlicke, Schäfne, Esche.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77. 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי מר ימון בתוכנית ידיד נפש, התוכנית שעוסקת בכל מה שקשור בנפש האדם, בנפש הבריאה, ולא עלינו גם בנפש החולה. והיום נמצא איתנו דוקטור אסף כספי, מנהל המערך הרפואי, הפסיכיאטרי, במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, והמנהל הרפואי של מרפאות בית חם. בזכותו אנחנו הגענו לאיפה שהגענו עם 10 מרפאות פסיכיאטריות שנותנות שירות מדהים, ברוך השם, לכלל הציבור, וזה המקום להגיד לו גם תודה רבה. דוקטור כספי, עד שאנחנו נעלה את המאזינים הבאים על הקו, יש לנו מספר שאלות, אבל קודם כל נזכיר את הטלפון שלנו, 058-600-93-93, 058-600-93-93, ניתן לכתוב לנו בפקס שערב קליגר מעיין בו מדי פעם, 03-616-4477, או דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור. ויש לנו כמה שאלות שהגיעו, דוקטור כספי, האם תוכלו להתייחס להתמכרויות ובחירה חופשית? מדובר בהתמכרויות אסורות. איך נפלה עלינו השאלה הזאת, דוקטור קספיר? אני קורא מה שכתוב.
אתה יודע, יופי במקצוע זה שכל דבר אתה יכול לקשור לכל דבר. הרבה פעמים אתה גם יכול להצדיק דבר והיפוכו, ושני הסברים יהיו נכונים.
בוא, אתה מדבר ממש
בקודים.
בקודים, מה שאנחנו קוראים בשפת התורה רזה דרזין. אז בואו נמשיך בעדינות, כי מדובר בהתמכרויות כנראה שהן בעייתיות, אז... ואנחנו לא מפרטים כרדיו חרדי, אבל בואו נדבר על התופעה של
אני
התמכרות.
אני אסביר איך זה קשור למה שכבר הזכרנו למעשה, לא הזכרנו את זה בהקשר הספציפי הזה, אבל הזכרנו אנשים שמחפשים הן ריגושים ודברים חדשים, ומנסים להמציא את עצמם מחדש, ו... תולים הרבה פעמים את התקווה, את ההתלהבות, את היציאה ממשבר, את היציאה מאותה תחושה קשה של דכדוך וריקנות, במשהו חיצוני.
וזה פאטה מורגנה.
וגמרנו.
כן, וזה דמיון שווא.
בהחלט.
אין בו כלום, זאת אומרת, אם לבן אדם אין משהו שממלא אותו באמת, אז כל ניסיון... אולי אני אעסוק בזה, אולי אני אעשה את זה, אולי אני אתמכר.
אולי אני אחליף את זה בזה.
לא יעזור.
לא.
זאת אומרת, זה רק משהו ש...
לא רק שלא יעזור, יקצין הרבה פעמים את התחושות. משום שכגודל הציפיות...
גודל האכזבה.
וכגודל העוצמות שלהם, לפעמים אנשים מגיעים לרגע, לאיזשהו שבריר שנייה, כך גודל הנפילה. שלא לדבר על המחירים שכרוכים בהתמכרות.
אוקיי, אנחנו נמשיך עוד מעט... לדבר על הנושא של...
המחיר הקשה ביותר הוא אובדן השליטה.
אובדן השליטה באפשרות. דרך אגב, התמכרות וכפייתיות, אין להם קשר, נכון?
לא, אין להם קשר. אין להם קשר ישיר. יש להם אולי איזשהו מכנה משותף אחד שתכליתן לפעמים להביא לאיזושהי רגיעה. רגיעה בתחושה הקשה של הריקנות, רגיעה בתחושה הכאילו כותבית, אבל די דומה בסופו של דבר של... חרדה מציפה, יש בזה משהו שאולי מרגיע לרגע קל, ואחר כך מגיעה שוב הנפילה. גם אדם כפייתי יודע לתאר את זה, את העובדה שהוא אומר לעצמו, אני רק אעשה את הדבר הקטן הזה, ואני אהיה שקט ורגוע, ואכן הוא רגוע לרגע.
ואז הוא עובר לו וחוזרת הבעיה להתענה. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על הנושאים האלה ועל נושאים אחרים, אבל המחויבות שלנו, דוקטור קספי, כפי שאתה יודע, וכל המאזינים שלנו יודעים זה, קודם כל למאזינים, אז אנחנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. מה שלומך?
מדבר דוד רחיים. ואני הייתי מאוד רוצה לשאול את הרב, איך מתמודדים עם נרבים וכל מיני טיקים, שהם בדרך כלל מביאים מהעייפות, אבל בשלב מסוים זה ממשיך גם כן, זה ממשיך הלאה, אי אפשר לעצור את זה כמעט.
בוא תנסה להסביר לנו במילים יותר מדוברות, מה זה נרבים. אני אגיד לך למה, כי נרבים זה מילה מאוד מאוד כללית, שלרוב מתחבא מאחורי הנרבים משהו. אז בוא קודם כל נסביר לציבור מה זה נרבים.
זה יכול להיות מצמוצים בעין יותר מדי, זה יכול להיות בצוואר, זה יכול להיות בכתפיים, זה יכול להיות כל מיני דברים שבן אדם החליט שהוא חייב לעשות את זה, והוא נלחם עם עצמו והוא עושה את זה.
אז זה לא נרבים.
מה זה?
זה תגובה פיזית למשהו יותר עמוק נפשית, שגורם לבן אדם לטיקים, למצמוצים, להרמת הכתפיים בצורה לא רצונית. אז זה משהו שהוא לא קשור לנרבים, הוא קשור כן למצב נפשי אחר שדוקטור קספי ייטיב להסביר ממני. בבקשה, דוקטור קספי.
אני חושב שהמילה נרבים, מן הסתם, היא לא מילה מקצועית, היא כוללת בתוכה את הביטויים המאוד רחבים של מתח וחרדה. בין השאר, שכיח, מאוד נפוץ, למצוא ביטויים גופניים של מתח וחרדה, תנועות לא רצוניות, כפי שמדגים יפה עכשיו הרב מונק, שחבל שאתם לא יכולים לראות אותו, מצמוצים, כאבים פה וכאבים שם, כמעט כל סימפטום גופני שאפשר להעלות על הדעת, יכול להיות ביטוי של מתח וחרדה, וזה כנראה נכנס תחת הכותרת הרחבה של נרבים, ביטוי שהוא מאוד שגור, ואני למדתי עם השנים שמשהו מייצג זה מתח וחרדה.
ועכשיו השאלה, איך אפשר לנתח ממה נובע, או ממה נובעת, ממה נובע, המתח
שבסופו של דבר זה יביא לפתרון.
אנחנו עושים כאן מלאכה שבסופו של דבר תכליתה, הרי יכולנו לפתור כל שאלה כאן כמעט בלהגיד את המשפט הכביכול מלומד, אולי גם זהיר. אנחנו כאן לא יכולים באמת לתת ייעוץ, גש לי איש מקצוע כזה או איש מקצוע אחר, והיינו יושבים כאן כמו שוטרי תנועה ומכוונים את התנועה.
אבל זו לא המטרה שלנו.
אבל אנחנו
שלנו.
מכוונים כאן את הציבור לעזרה עצמית. אני חושב שכשאתה, גם אם אתה בסופו של דבר מגיע לטיפול, גם אם אתה מגיע למסקנה שאתה לא מצליח לגמרי לעזור לעצמך, אם עשית קודם כל איזשהו מהלך של עזרה עצמית, שתכליתו להגדיר את הבעיה, לשאול את עצמך שאלות כמו במה זה קשור, מה השתנה בחיי שאולי מסביר את זה, מה אני חושב שיעזור לי, כשאתה מגיע אל איש המקצוע, אתה הרבה יותר מוכן לפגישה, וכתוצאה מזה הפגישה גם הרבה יותר יעילה ומועילה.
הנה, אז הוא עשה את הצד הראשון, והוא הרים טלפון אלינו, שזה יפה מאוד. לא לכל אחד קל להרים טלפון ולהזדהות בשמו ולדבר. אז הנה, הוא עשה את הצד הראשון. כי אני חושב שמה שדוקטור קספי אומר פה, ואני אנסה ככה למשב את זה, לבדוק שהבנתי נכון, אל תחכה שמישהו יעשה לך את העבודה. אם אתה מרגיש לא טוב ואתה רוצה ללכת לאיש מקצוע, תבוא לאיש מקצוע מוכן אחרי שעשית איזושהי עבודה עם עצמך ואתה יותר מודע. אל תבוא אליו וטיפול עליו, תפתור לי את הבעיה. כי הוא לא יפתור לך את הבעיה.
בסופו של דבר אולי אני מגלה סוד מקצועי, אבל בכל זאת, הרבה פעמים כשאתה יושב מול איש מקצוע, הוא עושה שני דברים שהם מאוד שכיחים, מאוד נפוצים. הוא קודם כל משקף לך את הדברים כפי שהוא רואה אותם. אתה יושב מולו, כמו שאמרתי מקודם, כמו מול מראה. וזו עבודה שאתה יכול לעשות עם עצמך, באופן חלקי לפחות.
ואז אני אמור להתבייש ולהיבהל מזה ולהפסיק.
חלילה.
למה להיבהל? אם אתה הולך למצוא פתרון...
לא, הוא אמר לי לשקף, זה אומר שכאילו הוא מראה לי איך זה נראה מבחוץ, איך אנשים מסתכלים עליי, ואז אני אפסיק אוטומטית.
לא, 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 לא.
ככה אני הבנתי.
אז הבנת לא נכון, אז דוקטור קספי יסביר שוב.
תבין ותפענח את עצמך, ואז גם קל יותר לעשות שינוי. דבר שני שהרבה פעמים מטפלים עושים, לפעמים הם קצת ככה אומרים לך את מה שאתה רוצה לשמוע. נשמע אולי לא מקצועי, לא אמין, מה בעצם עובדים עליי, מתחקים אחרי הציפיות שלי ובהתאם לזה אומרים את הדברים כביכול כדי להתחנכן או להתחנף.
לא. כן, לא משהו רציני.
זה נשמע לא רציני, אבל יש בזה גם משהו בסופו של דבר רציני מפאת העובדה ש...
הוא עושה תפקיד של פסיכולוג.
כן, אני מדבר על הפסיכולוג, הפסיכיאטר, העובד הסוציאלי, המטפל. המטרה היא בסופו של דבר לא לשנות אותך מקצה לקצה, לא להמציא אותך מחדש, אלא לעזור לך להבין יותר טוב את עצמך ולהגיע אל הדברים שאתה רוצה להגיע אליהם. לקחת אדם ולשנות אותו מקצה לקצה, להציב לו מטרות שהן בלתי אפשריות, שהן לא לרוחו, שהן לא לדרכו, שהן לא לאמונתו, זו חוכמה מאוד קטנה. לפעמים אנחנו צריכים לקחת את האדם כפי שהוא ולחזק אותו. לקחת את הדברים הטובים שיש בו ולהעיר אותם. לקחת את הדברים שהוא שכח ולהזכיר לו אותם.
כן. אני רציתי לשאול אותך, אני התחלתי בדרך שאני מפסיק להילחם עם זה ואני אהיה חופשי עם עצמי, אז אני אעשה את זה פעם, פעמיים, שלוש, פעמיים, באיזשהו שלב, אם אני אפסיק להילחם, זה ירד לי, אני בדרך הנכונה.
בהחלט כן. אתה ממשיך בעצם את הקו שאני הולך בו. אתה אומר, אני אלך בדרך של קבלה, קבלה עצמית. ייתכן שאם אני פחות אלחם בכל מיני תופעות, אני בעצם יהיה הרבה פחות עסוק בהן. יש דברים שאנחנו לא יכולים כל כך להילחם בהם.
שלא צריכים להילחם בהם.
כך איזושהי מחשבה שיש לך. אם אני אגיד לך, תפסיק לחשוב את המחשבה הספציפית הזו.
זה לא יעבוד, כן.
כן, לא רק שזה לא יעבוד, אתה כל הזמן תהיה עסוק במחשבה הזו, בניסיון כביכול להעלים אותה. לפעמים אנחנו צריכים לחיות עם דברים, לקבל את זה שהמחשבה הזו ישנה שם, להמשיך בדרכנו, להשיח את הדעת, להתעסק בדברים אחרים, ואז ראה איזה פלא, היא פתאום מצטמצמת ואפילו נעלמת.
נכון.
זה מתקשר שוב אוקיי. לקו שבו אנחנו הולכים לאורך התוכנית הזו. לקחת את מה שיש לנו, לקחת את עצמנו...
לקבל את עצמי כמו שאני, ולא להטריד את עצמי יותר מדי.
כן, ואז גם הפתח לשינוי הוא הרבה יותר רחב, כי כשאתה חושב שאתה ברגע אחד, פתאום ביום אחד צריך להמציא את עצמך מחדש, התגובה המיידית של רוב האנשים, אם לא כולם, היא שיתוק, חרדה.
נכון. כן. אכן, כמו שדוקטור קספי אומר, אני רוצה להוסיף לך משהו ככה קטן משלי. הייתי בשבת בתפילה מאוד 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 יפה, שהיה שם, היו שם כמה חזנים, ואחד החזנים, חזן צעיר, מאוד 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 מוצלח, וקרה לו משהו, ולא יצא לו קול מהגרון. ואז החזן המבוגר והמומחה, חיפה עליו, והתחיל את הקטע במקומו. אני ישבתי מאחורי החזן, ולכן אני הבחנתי בזה. אבל היה לי ברור כשמש, אני מכיר את אותו חזן, והוא חזן מדהים. הוא כל כך נלחץ מסיבה מסוימת שעברה לו בראש, שפשוט שיתקע אותו. המחשבות שלנו לפעמים יכולות לשתק אותנו. אנחנו לא תמיד צריכים לחשוב. לא תמיד צריכים, סליחה על הביטוי הגס, לספור את השני ולחשוב מה האחר חושב. יש לך את החיים שלך, תקבל את עצמך, אני מאמין שיש לך המון מעלות, ואתה תראה שפתאום הדברים לאט לאט ייעלמו.
כן, אבל בשביל להפסיק לחשוב, אני צריך להפסיק את עצמי, ולא תמיד יש עיסוק.
אני לא יודע במה אתה עוסק, אבל החיים...
לא, סתם, כללית, לא לכל אחד יש עיסוק. מחשבה, למגר מחשבה, זה באמת עבודה רצינית.
נכון.
מחשבה זה לא דבר שתלוי לי.
נכון, אבל המלחמה בלמגר היא גרועה. כדאי יותר למגר את זה בצורה הטבעית של התעסקות בדבר אחר. וההתעסקות יכולה להיות בהרבה מאוד דברים. לכל בן אדם יש תחום שהוא אוהב, יש אנשים שאוהבים לקרוא, ויש אנשים שאוהבים ללמוד, ויש אנשים שבלמידה שמים לעצמם אתגרים. אני צריך, בוא נאמר, בשנה הקרובה לסיים כל יום תוכנית מסוימת של דף הלכה, דף יומי, משנה יומית,
אספק.
וזה מאוד מכניס למסלול. וכשבן אדם נכנס למסלול הזה, יותר קל. ודבר נוסף שאני יכול לומר לך, וזה יש לי ניסיון רב מאוד עם הרבה אנשים שכשהם עברו לקחת אספק שהוא קטן. לדוגמה, הרבה אברכים אני עברתי לכוילל שהוא כוילל הלכה. כי הם למדו נושא מסוים, הם הרגישו שיש להם פירות מזומנים ביד. לא נושאים ארוכים כמו למשל לדעת את כל הלכות שבת. זה דבר שלוקח שנים. אבל אם אתה לוקח נושא אחד, הלכות בורר, שזה דבר מאוד אקטואלי, ואתה, מה שנקרא, תופס את הנושא, יודע את כולו, יש לך סיפוק, כי יש לך משהו ביד. ואז אתה עובר לנושא הבא. אלה הם דברים ועיצות שיכולים מאוד לעזור אם אתה בתחום הלימודים, ואם אתה בתחום אחר, בכל תחום אפשר למצוא ולתת אתגרים.
בחור ישיבה.
אז אני בהחלט...
העניין הוא הרבה פעמים לטוות לעצמך דרך, אלא שהרבה פעמים כשאנחנו ניגשים לאיזושהי דרך, אנחנו מיד מתמקדים בקצה הדרך. ואותה ציפייה להצטיין ולדעת הכל ולשלוט בכל ברגע אחד, מובן שהיא לא ריאלית, ואז התוצאה היא, אפילו את הצעד האחד הראשון, אנחנו לא מסוגלים לעשות. והפתרון הוא להתמקד באותו צעד, להסתכל כל פעם מטר קדימה על הצעד הבא. לא להסתכל מעבר לזה. ובהרבה צעדים קטנים אנחנו בסופו של דבר מגיעים אל אותה המטרה שנראתה כשהתחלנו את הדרך נשגבה וכמעט בלתי אפשרית.
עוד דבר אחד שאני הייתי רוצה להוסיף ואז נעבור למאזין הבא. צריך לבדוק אם אין לך דברים שמביאים עליך לחץ מבחוץ. הרבה פעמים בחור ישיבה לומד, וברוך השם אני אבא לבחורים בישיבות גדולות. הרבה פעמים בחור לומד בישיבה שיש הרבה מאוד לחץ חברתי. והמון צורך בהישגיות ובלהתבלט, או בוא נאמר לשמור על המקום שלי, אני צריך להתאמץ מעבר למה שאני באמת יכול. אני הולך עם דברי חז"ל, עדיף להיות ראש לשואלים ולא להיות זנב לאריות. לא לנסות לקפוץ מעל הגובה שבן אדם יכול, ואם אתה לומד בסוג ישיבה, שיכול להיות שהיא טובה מאוד, אבל מאוד תחרותית, עד כדי כך שאתה מגיע למצב נפשי שאתה, מה שנקרא, יצא שכרו בהפסדו, עדיף לחשוב על כיוון של לעבור ישיבה. לכן אני אומר, תבדוק...
זה קשור לזה?
אני לא, אני אומר שאני לא יודע למה זה קשור, אבל...
אופציה.
זה אופציה. או למשל, יש בחורים שנמצאים בתקופות של שידוחים שהם מאוד לחוצים, ואז כדאי לקבל ככה עזרה מבחוץ. זאת אומרת, תבדוק אם יש משהו חיצוני שיכול לגרום למתח כל כך גדול, שבסופו של יום גורם לך לתופעות גופניות כאלה ואחרות.
אז בשורה התחתונה זה קשור לעייפות כאילו, עייפות הנפש, עייפות פיזית.
זה יכול להיות קשור לסוג של עייפות. את יודע, זה שוב מילה רחבה כזאת, עייפות נפשית. זה יכול להיות קשור לאיזשהו סוג של דבר שמותח אותך ונותן את אותותיו בצורה גופנית, שכדאי לבדוק, ונתת לך כמה רעיונות שיכולות להיות. תבדוק עם עצמך במקסימום אם אתה צריך, אתה יכול לפנות ולהיעזר על ידי איש מקצוע גם.
ממש תודה רבה, בעצם הדרך לפתור את הבעיה זה כבר חצי פתרון, ממש תודה רבה.
שלום שלום ותודה שעלית לשידור, ומיד אנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא.
הלו.
שלום.
שלום וברכה, תודה רבה לדבר ראשון על התוכנית היפה, ודבר שני, יש לי חבר בישיבה, אני גם בחור ישיבה שיש, הוא מאוד אוהב ללמוד, אבל מאוד אוהב לטייל. מאוד, לא רגוע, לא יושב רגוע. כל הזמן הוא חייב לעשות משהו ולומר משהו, והוא יושב, הוא יושב לומד, הוא אוהב ללמוד, אבל מצד שני מאוד אוהב לטייל ולעשות שירות טוב ולא יודע, בלגן.
מה שנקרא ביידיש, רוטניס דיץ' פלייש.
הוא לא משהו כזה.
הוא לא יכול לשבת.
הוא רוצה, הוא באמת רוצה, הוא עושה, הוא יושב לומד. הוא באמת רוצה, הוא יושב לומד. אבל הבעיה היא, הוא מאוד אוהב להסתובב בלגן ו... הרבה בלגן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת של איפך מסתברה. ומה רע בזה שהוא אוהב לטייל? אם האופי שלו שהוא, אתה יודע, שאדם עשוי מארבע יסודות, של אש, רוח, מים ואדמה, וכתוב ברמב״ם שכשבן אדם יש לו יותר מיסוד האש, אז הוא יותר פייר, הוא יותר בוער, הוא יותר... אקשניסט, הוא יותר אוהב לזוז, ואדם שיותר מורכב מאדמה, הוא יותר עצל, הוא יותר רוצה לישון. אז מה כל כך גרוע בפייריות שלו? אם אפשר לנתב את זה לדברים טובים?
נכון, אבל הוא יותר רוצה לשבת וללמוד, והוא אומר, יש לו כזה יצר לעשות משהו ויותר קשה לו.
בן כמה הבחור?
הוא בן 17, אני חושב, 18, שור בן שגדלה.
אז דוקטור קספי, עוד מעט יבדוק איתך, אולי הוא עשה, אולי הוא צריך לעשות איזשהו אבחון שקשור בקשב וריכוז, אבל בוא ניתן למומחה שלנו לדבר, כי לשם כך הבאנו אותו לאולפן.
תודה רבה, בחבר. כן.
לא, אתם התעסקתם בשאלה שהיא מאוד מעניינת, מתי בעצם מתחילים בכלל להתערב, איך מגדירים שישנה בעיה? כמו שאומר הרב מונק, אולי בעצם אין בעיה. משום שאנחנו מכירים אנשים שהם שונים, אפשר לדבר על יסודות, אפשר לדבר על טמפרמנט. זה מונח אולי קצת יותר
מוכר.
מקצועי, למרות שלא בטוח שהוא כל כך, שהוא יותר רלוונטי. משום שדווקא תיאור היסודות הוא יותר מפורט ויותר ציורי ויותר נוגע.
ובעיקר יותר נכון.
אבל חזרה לענייננו, אז באמת השאלה היא הרבה פעמים איפה עובר קו גבול הבעיה. אתה אומר, גורס, שייתכן שזה מפריע לו. אז באמת אחד הפרמטרים הוא עד כמה אדם גלה מצוקה סביב מה שקורה לו. שהרבה פעמים יש אנשים שלסביבה נראים חריגים בהתנהגות שלהם, בהתנהלות שלהם הכללית, אבל להם טוב עם זה. וכל עוד זה לא מפריע להם או לסביבה, אפשר גם לקבל את זה. החברה שלנו היא גם, ואני חייב להגיד שגם החילונית וגם החברה החרדית, בסופו של דבר הדגשים הם שונים, אבל אנחנו חברה מאוד הישגית. ולכן עוד פרמטר שגם ממנו צריך קצת להיזהר, זה נושא התפקוד. אם הוא לא, אדם לא מגיע להישגים ולא מרוויח כסף ולא מחזיק איזושהי מסגרת, אז נוטים לחשוב שיש לו בעיה. וצריך להיזהר מזה, משום שלא כולנו צריכים להיות יצרניים ותפקודיים ולעמוד בכל מיני דרישות וכל מיני פרמטרים. זה גם בסדר לפעמים להיות קצת פחות. אבל בהנחה שזה מפריע לו וזה פוגע באיכות החיים שלו ואולי בסביבה, והתפקוד שלו נפגע בצורה כזו שבאמת משבשת את חייו, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב ולפרוט את הבעיה שלו לפרוטות. מאיפה מגיע אי השקט הזה? וכאן ישנם הרבה הסברים, הרב מונק מדבר על אחד מהם, באמת שככה עולה במסגרת האפשרויות, שייתכן שיש לו הפרעת קשב וריכוז. יש אנשים שקשה להם מאוד לשבת ולהתמקד באיזושהי עשייה.
גם בגיל כזה?
ואפילו בגיל... אפילו בגיל 40 שאנחנו לכאורה מדברים עליו בתוכנית הזו. פעם חשבו שהפרעת קשב וריכוז זה משהו של ילדים ולכל היותר מתבגרים, היום אנחנו יודעים שבחלק גדול מהמקרים זה ממש לא עוצר בגיל ההתבגרות וממשיך גם עד הגיל המבוגר. אנחנו רואים היום שיעור שהולך וצומח של אנשים שפונים לאבחון לראשונה בחייהם בגלל הפרעת קשב בגיל 50 אפילו.
אני רוצה להשחיל פה משפט, תשמע טוב ידידי מה אני אומר לך עכשיו. הרבה מאוד הורים באים לאבחון של הפרעות קשב בעקבות זה שהם רואים שיש להם ילד או שניים או שלושה ילדים בתוך הבית, ואז הרופא שיושב מול אומר, תראה, כמות הילדים שיש לך שסובלים מהפרעת קשב, מידע שזה תורשה שהגיעה ממישהו, וגם אני כרופא שמסתכל עליך, נראה לי שגם לך יש, ואז אני כבר שמעתי
אנשים... לפעמים אנשים גם מזהים את עצמם, דרך ההיכרות עם הבעיה באמצעות הילד,
הם מזהים את עצמם.
הם מבינים שגם להם יש את אותה
בעיה. ואז אתה יודע מה קורה לאנשים כאלה, אני ישבתי עם איש כזה שהוא ראש כולל, למעלה מגיל 40. הוא אומר לי, אם אתה יודע כמה מכות אני חטפתי כשהייתי ילד בירושלים... כמה השפלות חטפתי. והיום כשאני מבין שאני לא אשם בכלום, אלא יש לי בעיה בתוך המוח, כשהוא אמר לי את זה, הוא היה אחרי שהוא כבר התחיל לטפל בריטלין, הוא היה לוקח, אני חושב, בסביבות ה-40 מיליגרם ריטלין ביום, שזה הרבה, והוא פשוט, הכל פתאום מסתדר לו, זה אומר לו, מה, איבדתי 40 שנה מהחיים, איבדתי? זאת אומרת שאם יש בעיה, אפשר לטפל בה, וכמו שדוקטור קספי אמר, בוא ננסה לסכם את השיחה, כי יש לנו עוד מאזינים על הקו.
אבל זה צריך לחשוש משהו תורשתי, שזה עובר, כאילו?
קודם כל, תורשה זה לא משהו לחשוש מפניו, זה משהו ש...
או שהוא קיים, או שהוא לא קיים.
אולי צריך לקחת אותו בחשבון, אבל אני מוצא שהרבה פעמים תורשה מנהלת את חיינו בכל מיני צמתים, מבלי שהיא אפילו קיימת. היא הופכת לאיזה מין שד כזה שרודף אחרינו לכל מקום. אני חושב שכשמדובר בנפש, למעט עם הדברים מאוד מאוד מובהקים, וזה כמעט לא קורה, לא צריך כל כך לקחת בחשבון את התורשה. היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים, וקשה מאוד בשורה התחתונה
לבודד
לנבא איך היא תתנהל.
כן. אז לכן בוא ננסה לסכם. מה שדוקטור קספי למעשה אומר לנו... אם התחושה היא כזאת שממש מפריעה את מהלך החיים והלימודים, כדאי ללכת לבדוק מאיפה זה נובע. אם לא, אז מותר לבן אדם להיות קצת עם טמפרמנט יותר גדול משל החבר האחר. בסדר?
בסדר גמר, תודה רבה.
תודה לך שעלית לשידור. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להתנחת המוזיקלית קלה, ומיד מיד שווים עם עוד הרבה מאזינים. על רקע השיר הנפלא הזה, מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93, או לפנות אלינו דרך הפקס 03-616-4477. כמובן, האופציה של האתר פתוחה בפניכם בחלונית הודעה לשידור ברדיו קול חי. באורות הקרח בין אלפי אנשים נעלמת ונגוז לא ישאר שום רמזים. נפשי 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 איפה אבא שלי נפשי אוי הנפשי למה גוזר
שרתי אחרייך בספרי החכמים, לעגוני וביזוני כמהלך סהרונים. היא לא קיימת, היא אף פעם לא הייתה, אם תרצה או לא, זו רק אגדה. נפשי, 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 איפה אבקשת? נפשי, גורשתי גם אני למדבר וליערות, שקתי אחרייך ככפיר האריות, שם ראיתי עקבותייך, שמעתי את קולך, אז ידעתי כי אשוב עוד
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי מריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום נמצא איתנו הרופא האהוב דוקטור אסף כספי, שעובד איתנו במקצועיות רבה, עובד עם תל השומר, ואנחנו עד שהמאזין הבא יעלה לקו אנחנו נקריא מספר שאלות שהגיעו דרך האתר של רדיו קול חי. איך אפשר להביא בן אדם שלא מכיר במצבו והוא זקוק לטיפול? איך ניתן להביא אותו לטיפול? דוקטור כספי, זה המומחיות שלך, בבקשה.
זה לא המומחיות שלי, זו הסיטואציה שאני אתקל בה מדי יום לפחות פעמיים שלוש. בן משפחה מוטרד שמתקשר ואומר, האיש מסרב בכל תוקף להגיע לטיפול, לא מוכן לשמוע על זה אפילו, איך מביאים אותו לטיפול? אז אמנם ישנה הרבה מאוד התעסקות באופציה המאוד נדירה של להביא אדם לטיפול בכפייה, אבל החוק בסופו של דבר מגדיר מעט מאוד מצבים די נדירים שבהם זה אפשרי. בשאר המצבים צריך לעשות עבודת שכנוע, שאפשר לחלק אותה לשני שלבים. קודם כל להביא את האדם לפתחו של איש הטיפול.
ושם הוא ימשיך את העבודה.
אנשי טיפול בדרך כלל מיומנים בלגשת אל האדם, לעזור לו להבין שיש בעיה, ליצור איזושהי ברית טיפולית כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לה ולשכנע. חצינו את המשוכה הזו של להביא את האדם הנזקק לפתחו של המטפל, לפגישה אחת איתו, עשינו כבר 50% לפחות מהדרך לטיפול, אולי אפילו יותר. וכמובן שהאתגר הגדול הוא להביא אותו לשם. מה קורה בתוך שיחה טיפולית כזו, זה פחות חשוב. מן הסתם, הרבה יותר חשוב איך מגיעים לשם. ומה שאני מציע הרבה פעמים זה לחשוב ככה טוב, לשבת באולי אפילו להתייעץ כמה קרובי משפחה שמכירים את האדם טוב, ולטקס עצה, ולנסות לבודד דברים שככה מתוך הסתכלות רואים שמפריעים מאוד לאותו אדם. אולי שהוא מתקשה בריכוז, שהוא ירד בלימודים, שהוא מתרגז מכל דבר, שהוא סובל, שהוא מיוסר, שהוא מדוכה. לקחת דבר אחד ולהגיד לו, אנחנו רואים שכך וכך קורה לך, אולי לא אנחנו, מישהו שמאוד קרוב אליו וחשובה כאן הקרבה, בכדי שיהיה אמון ותהיה הקשבה, לומר לו, אני רואה שיש משהו שמאוד מפריע לך, שמשבש את חייך, אפשר אולי לחשוב על איך לבודד את הדבר הזה, לטפל בו ולהסיר אותו, אתה פחות תסבול. בוא תן לזה, וזה אולי המפתח השני, לצד סימון נקודת הסבל, נקודת המצוקה הראשית, להציע לו ניסיון. לך לאיש טיפול, שב אצלו פגישה אחת, זה לא מחייב, אתה אחר כך יכול לקום וללכת בתום השעה, ולהמשיך בדרכך, ולהתעלם לחלוטין עם כל מה ששמעת וראית שם. אבל תנסה. תנסה ללכת לפגישה הלא מחייבת הזו, ואחר כך נראה.
יפה. אנחנו הרבה פעמים רואים, דוקטור קספי, שאנשים ניגשים לבית חם להתייעץ עם הרב שמואל מונק, או איתי, או עם הרב ירום מרדכי, או עם צוות שיש לו הבנה גדולה בנושא של בריאות הנפש, אבל הוא לא מוגדר כרופא פסיכיאטר, כי לפעמים המילה פסיכיאטר היא מפחידה. ואז כשהבן אדם יושב איתנו, ואנחנו עושים בדיוק את מה שאתה אמרת, אנחנו מנסים לבודד את הבעיה הקטנה ולהגיד, בוא ננסה, הנה יש לי פה רופא חדר ליד, בוא נשב ביחד אצלו. הרבה פעמים אנחנו הגענו לרופא ביחד, ואז בשלב מסוים הבן אדם אומר, אוקיי, טוב, תצא החוצה כי אני רוצה לדבר עם הרופא לבד.
בית חם יצר איזשהו מודל שהוא מאוד ייחודי, גם מתאים לקהילה שלנו, אבל לדעתי גם מתאים להרבה מאוד אוכלוסיות אחרות, ואני חושב שהייתי ממליץ לאמץ אותו בכל מיני קהילות, וזה מודל התיווך. הרבה פעמים קשה מאוד לאדם לגשת לאיש המקצוע. מהרגע שאתה פונה לאיש המקצוע, אז קודם כל הודעת בפני עצמך שיש איזושהי בעיה.
בוודאי הלכתי לפסיכיאטר.
שלא לדבר על הסטיגמה, ומה יקרה שמה, ומה הוא...
והוא ישר ייתן לי כדורים.
כן, גם. הרבה דברים
רעים. דבר שלא קיים.
ואופציית התיווך באמצעות היועצים של בית חם, שרמתם המקצועית לדעתי בחלק גדול מהמקרים עולה על אנשי מקצוע טובים שאני מכיר, או באמצעות עבודת קודש אחרת שבית חם, שעמותה עושה, זה בעצם לפנות להרבה אנשים שהם מטפלים, אני קורא להם מטפלים ראשוניים בפוטנציה. למשל משגיחים בישיבות, רבנים, העמותה יוצאת לקהלים כאלה מאוד רחבים כבר שנים ומקנה להם ידע, נותנת להם בעצם ביד ארגז כלים לזהות מצבים, להגדיר אותם, לעשות איזשהו ניהול ראשוני של המקרה שבסופו של דבר מאפשר לאדם להגיע אל איש המקצוע.
יפה, אז הנה אנחנו ענינו על השאלה הזאת ויש לנו מאזין שממתין לנו בסבלנות על הקו. הלו.
שלום.
כן.
שלום, קוראים לי יהודה.
לילה טוב לך, יהודה.
שלום, לילה טוב. קוראים לי יהודה. רציתי לשאול כזה שאלה. אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, ממחשבה טרודנית, אני לא יודע, אתם תפרשו את זה. אני מוצג, לכן אני שואל אתכם כאנשי מקצוע. ככה, אני, יש לי בעיה כזאת, כאילו, אני מנסה לזכור איזה שם של משהו, או מקום שהייתי בו, וכאילו זה... נשאר לי כל הזמן בראש, כאילו, לא יפה.
מה, קשה לך לשלוף את המקום?
לא לשלוט במקום.
לא, לשלוף, לשלוף.
הוא מדבר בעצם על משהו שמטריד הרבה מאוד אנשים, וזה הספק. הספק הוא מין יצור כזה, שלפעמים הנוכחות שלו היא כמעט קטלנית. קטלנית במובן שהוא תופס את כל המקום בחשיבה. התחושה של הספק, האם אני זוכר או לא זוכר משהו, משהו שמנקר ולא מניח.
כן, כן, כן. משהו קרוב.
בוא ננסה רק... סליחה, יוסף. דוקטור קספי, יהודה. דוקטור קספי הוא באמת אלוף, אני חושב שהוא המאבחן מספר אחת בארץ, ולכן הוא קולט בשניות מה שאתה אמרת, אבל אסור לנו לשכוח, וזה דוקטור קספי, כיוון שהוא רופא ולא איש תקשורת. שוכח שיש לנו מאזינים שעוד, רגע, מה קרה פה, מה קרה ליהודה, ומה כבר ענה לו דוקטור קספי? אז בוא תסביר לנו קצת.
דוקטור קספי גם לפעמים טועה.
כן, אבל בוא, בסדר, אל תצטנע כרגע, אבל בוא תסביר לנו באמת מה קורה לך, כי אני חושב שהמאזינים ממש לא הבינו על מה אתה מדבר. אתה מנסה להיזכר בשם ולא זוכר אותו, ואז מה קורה לך?
אז ככה, אוקיי. דבר ראשון, באמת, אני זה שמעתי שכאילו לא, לא, הוא בכלל לא טועה, כאילו בהתחלה זה היה נשמע לי כזה, לא הבנתי מה הוא אומר לי, סיפוק לו, הוא כן התקרב מאוד, כאילו כמעט ב-80% זה באמת לבעיה. אז באמת אני רואה שהוא, אז באמת כאילו, כאילו נגע בנקודה, כאילו בהתחלה זה היה נשמע לי כזה, אומר, סיפוק, זה לא, הוא כזה, זה היה נראה לי כזה, הוא מתרחק מהמקום שבו אני נמצא, אבל הוא כאילו ניגש, והוא ממש כאילו, הוא הגיע, הוא נגע ממש בנקודה, אולי אני יותר ינסה...
אז בוא, בוא ניתן למאזינים שלנו גם להבין על מה מדובר, כי אתה יודע, אנחנו מדברים אמנם לבד, אבל שומעים אותנו הרבה אנשים שרוצים להבין.
מדובר בכזה הגדרה, כאילו, אני למשל חושב, בוא נגיד למשל, אני נמצא באיזה מקום, אוקיי? וקוראים למקום ככה וככה, למשל מקום, כן? אני טוב, קיצור אחרי זה אני הולך ואני מנסה, אני כאילו מנסה, או בגלל שאני מנסה לזכור את המקום, או כאילו את המילה, את השם של המקום, וכל הזמן אני חוזר על זה, חוזר על זה ב, 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 כאילו במחשבה ובפה, כאילו.
מה שקורה לך כאן, עכשיו, אתה נדמה לך שאולי לא תסביר את עצמך במדויק, ועד הסוף אולי לא נבין, ואולי משהו יתפספס, ואתה חייב ככה לדייק על קוצו של יוד.
אני מנסה לדייק.
אה, לא, אתה מצליח יפה.
למה לשומע את עצמי פעמיים?
אתה לא צריך לנסות, הצלחת כבר בניסיון הראשון.
אוקיי, אז עכשיו, בוא, יש לנו את הבעיה שהסברת עכשיו, דוקטור קספי, הוא למעשה מתאר מה שאולי מוגדר בספרות המקצועית כמשהו קומפלסיבי, כמחשבה שלא עוזבת, כמחשבה תורדנית. ואגב, בתחילת השיחה, כשהוא אמר מחשבה תורדנית, אז אני כבר שאלתי את עצמי, מאיפה יהודה יודע מה זה מונח מקצועי שנקראת מחשבה תורדנית, כי זה לא מונח עממי שמסתובב ברחוב, אז כנראה שמשהו אתה כבר יודע, אז בוא ניתן לדוקטור קספי להוסיף קצת לעניין.
אוקיי.
מה אפשר לעשות דוקטור קספי?
מה, אני חושב שהוא יודע אגב משום שהדברים היום הרבה יותר רווחים, הידע בקשר ל... נפש, בקשר לסימפטומים שקשורים בנפש, בקשר לכל מיני תופעות והבחנות, מאוד רווח.
גם בזה בא איתך משם.
לצערנו.
אבל לשמחתנו, כי אתה יודע, אנשים באים לטיפול, אנשים מזהים, ובמקום לסבול שנים ולהגיד איך לא ידעתי, באים לטיפול.
כשאתה יודע שלבעיה שלך יש שם, יש לה הגדרה, יש גם שותפים מסביב, והרבה מאוד אנשים שסובלים מבעיה דומה, זה מאוד מקל בסופו של דבר לבוא ולקבל את ה... עזרה.
אז מה העזרה שאפשר לתת ליהודה?
מה שיהודה מתאר, אלה באמת מחשבות תורדניות. משהו שאגב יכול לקרות לכל אחד, אני חושב שאין אדם שלא נקלע לאיזשהו רגע קשה בחייו, קצת יותר ממושך, קצת פחות ממושך, אבל רגע שבו הוא הסתובב סביב אותה מחשבה שלו, הניחה לו, למרות שהוא ידע למשל את התשובה, ידע שהמחשבה הזו היא לא הגיונית, ועדיין, סביב החלטות למשל, לרגעים שבהם אנחנו צריכים להחליט איזושהי החלטה, ואנחנו מסתובבים סביבה ימים ולילות ושבועות וחודשים, כן, לא, אולי, אני אבחר בזה, אני אבחר בזה, ואז הספק מחלחל. האם אני יכול להחליט, האם ההחלטה הזו טובה או ההחלטה הזו טובה, זו נקראת מחשבה תורדנית. הרבה פעמים היא הרבה יותר ממוקדת סביב משהו שהוא חסר משמעות. זאת אומרת, ישנה איזושהי חרדה שאולי אני אשכח את השם של, למשל, כמו שאתה מתאר, היישוב שבו אני נמצא. אני יודע שזה לא נכון, אני בכל שנייה, גם אם יעירו אותי באמצע הלילה, אני אדע להגיד את השם, אבל אני עדיין חי עם החשש שמה זה ישכח. ואז מתעורר הרבה אישקט, מתעוררת חרדה. זה בעצם לא מאפשר לנו גם להתרכז בשום דבר אחר, זה מסיח את דעתנו מכל פעולה שאנחנו עושים, והדרך הרבה פעמים להירגע היא ממחשבה תורדנית, היא איזשהו מעשה שאנחנו קוראים לו מעשה כפייתי או קומפולסיבי. אני צריך כל הזמן לשחזר בראש את לצורך העניין, במקרה שלך, את שם אותו יישוב. לרגע זה מאפשר לנו איזשהו שקט, איזושהי רגיעה, מחשבה זזה הצידה, אבל אז קופצת חזרה ועולה.
כן, זה לא דווקא במקרה יישוב. כאילו, זה גם יכול להיות...
כן, כן, ברור, זה יכול להיות שם של אדם.
שם של זמר, לא יודע, כאילו, זה מפריע.
זה יכול להתאפס על כל דבר אחר. דוקטור קספי, בוא נאמר לא ליהודה, אלא באופן כללי, איך מטפלים ב-OCD, כפייתיות, קומפלסיביות?
קודם כל, אני מציע לעזוב את ההבחנות לרגע. לא בטוח שזה OCD. יש פה משהו שמסב מצוקה משמעותית, אני מבין שזה ככה די מעיב בסופו של דבר על החיים, במקרה שלך. משהו שמציק כן. ומטריד. מציע לגשת להתייעץ עם איש טיפול. ואז אפשר יהיה להגדיר אם יש כאן הבחנה או אין כאן הבחנה, איך אפשר לטפל בזה. לא תמיד צריך למשל ללכת לטיפולים התרופתיים שאנשים במידה מסוימת של צדק נרתעים מהם בגלל האפשרות של תופעת לוואי, אם כי הם מציעים הרבה פעמים פתרון זמין, נוח ושלם לבעיות. ישנן גם דרכים אחרות לתקוף בעיה כזו, והטיפול המקובל כשמדובר באמת במשהו שהממדים שלו הם משמעותיים הוא שילוב כנראה של טיפול תרופתי עם טיפול פסיכולוגי שהוא פחות מכוון ככה לאיזושהי נבירה אל עמקי הנפש ויותר מיועד לתת לך כלים איך להתמודד עם המחשבות הטרדניות ועם הצורך הכפייתי הזה לשחזר את הדברים בראש פעם אחרי פעם.
אבל אני רוצה שתראו, זה קשור לקשר הריכוז גם, כאילו זה גם מפריע לקשר הריכוז, השאלה אם זה נובע מקשר הריכוז?
תראה, זו שאלה שהרבה פעמים אנשים מגיעים סביבה לטיפול, הם באים והתלונה שלהם היא קשה לי להתרכז. עכשיו, קשב וריכוז ובכלל יכולות החשיבה הגבוהות שלנו, זיכרון למשל, היכולת לבצע משימות מורכבות, היכולת לפתור תרגילים חשבון, היכולת להתרכז בדף גמרא, לשנן אותו ולפרש אותו ולהתפלפל בו, מאוד מושפעים הפונקציה הזו של קשב וריכוז, כמו כל הפונקציות הגבוהות של המוח, מאוד מושפעות ממצב נפשי. וכשאדם נמצא באיזושהי מצוקה נפשית, דיכאון, חרדה, מחשבות טרדניות, הדבר הראשון שנפגע זה היכולת לקשב ולריכוז. בניגוד למצב של הפרעת קשב וריכוז, ששם יש פגיעה שהייתי קורא לה ראשונית, כלומר היא לא קשורה בשום דבר אחר, פשוט הקשב והריכוז פגועים, כאן מדובר בפגיעה משנית. זה משני לבעיה רגשית. כמעט כל בעיה רגשית כאמור יכולה לפגוע בקשב וריכוז, אבל הפתרון הוא לא לקחת ריטלין, אלא למגר את הגורם, את הבעיה הרגשית, לצורך העניין, במקרה שלך, להפחית את המחשבות הטרדניות והנחה היא, וזה תמיד מתממש, שהריכוז והקשב מיד השתפרו כתוצאה מזה שהמחשבה הטרדנית תפנה את המקום.
כן, הייתה, כאילו, שאלתי הרבה פעמים חייתים או משהו, וזה כאילו, אומרים שאל תחשוב על זה, כאילו, אל תחשוב על מה שאתה חושב, כאילו, זה לא עובד.
טוב, זו הדוגמה שהשתמשנו הרבה מקודם. אם אני אגיד לך, אל תחשוב עכשיו על עז עם קרניים, אסור לך לחשוב על עז עם קרניים, אתה הרי כל הזמן תחשוב על עז עם קרניים. להגיד לי מישהו, אל תחשוב על משהו, זה למלכד אותו, זה ללכוד אותו במלכודת, של המחשבות הטורדניות. אתה לא יכול לשלוט במחשבות שלך, וכמו שהסביר הרב מונק מקודם, אחד הכלים להתמודד עם הבעיה, הוא להסיח את הדעת, לחשוב על דברים אחרים, ובעיקר כן. להסיק את עצמך בדברים אחרים. ברגע שאתה עסוק במשהו חיצוני, המחשבה הטורדנית הרבה פעמים מפנה את המקום.
כן, אפשר
לומר שלכונה,
זה תקופות, אבל האם זה ממש מפריע, כאילו אפשר לעשות כלום, זה תוקע אותך. אין.
החוכמה היא בתקופות כאלה, לאתר גם מה נשתנה, מה שונה באותה תקופה שבין המחשבות, באותה תקופה שבה המחשבות הטרדניות מתגברות מתקופות אחרות. ואז בבדיקה שאנחנו עושים, הרבה פעמים אנחנו רואים שיש משהו שמעורר איזשהו מתח, שמעורר איזושהי דאגה. אז יש אנשים שכשהם מתוחים ודואגים ומוטרדים ממשהו, איזשהו אירוע למשל שעומד להתרחש, מעשנים יותר סיגריות. יש כאלה שככה משחקים יותר בשיער. יש כאלה שנוטים כשהם מוטרדים להתעסק יותר בסדר וניקיון. ויש כאלה שגולשים למחשבות רודניות.
כן, אבל אני חושב שזה מביא חרדה. זה הדבר הזה מביא חרדה. זה לא משהו רגשי חיתוני שמביא חרדה, מעשה או
מין
משהו.
זה מין מעגל כזה, שבו משהו חיצוני שמטריד אותך, מעורר את המחשבה הטרדנית, מעורר מתח שמעורר את המחשבות הטרדניות, ואז למחשבות הטרדניות יש כבר קיום עצמאי, אתה עסוק בהן, הן מעוררות חרדה, כתוצאה מההתגברות החרדה, אתה עסוק בכל מיני דברים כפייתיים, אתה בעצם נוטש את העיסוקים הרגילים שלך, שמפנים את מקומם לטובת הדבר הזה, ואתה שוכח בעצם מאיפה הכל התחיל.
אוקיי, אני חושב שדוקטור קספי ענה באמת ככה בצורה רחבה לשאלה הזאת, ואנחנו נעבור, תודה שעלית לשידור, יהודה, ואנחנו
נעבור. אני רוצה רק לשאול, כאילו, לאיפה הולכת לטיפול? מה...
אתה יכול לפנות לבית חם, אתה יכול לפנות לבית חם ב-1599-510-550. אני חוזר עוד פעם, 1599-510-550. כן, אני אגיד פעם שלישית, 1599-510-550. שם אתה יכול לפנות בשלוחה 2 ולאחר מכן בשלוחה לפי אזור מגוריך ויענו לך. על השאלה. אני רוצה להקריא מספר הודעות חשובות מאוד לדוקטור קספי לשמוע אותם. תודה על התוכנית. הרבה ממה ששמעתי היום הרגיע אותי, ניחם אותי ונתן לי כוח להמשיך במסע שלי ישר כוח. אני חושב שזה הדברים כמובן קשורים אליך. אני רוצה לקרוא הודעה נוספת שהגיעה. תודה לרב מונק על התוכנית המיוחדת והמגוונת. כבר תקופה של כמה חודשים שלעיתים קרובות קשה לי לקום בבוקר לעבודה וקשה לי לתפקד בבית. אני מרגישה ריקנות אפילו שיש לי מה לעשות. אני בת 25, אשמח שתיתנו לי תשובה. תודה. אז דוקטור קספי, בוא ננסה לתת לה תשובה. בחורה בת 25 שמרגישה ריקנות, מרגישה שאין לה ככה כוח לקום. מה היא יכולה לעשות, אבל אולי אנחנו נענה לה אחרי הטלפון, אחרי שמי שמחכה על הקו. לילה טוב.
שלום.
שלום וברכה.
כן, שלום הרב, שלום קספי, אני מכיר את קספי מתל שומר, בעניין שנאמר מישהו קרוב משפחה שם. והדבר העיקרי, בוא נגיד, שרציתי להגיד הוא למה אין הרבה פסיכולוגים שם, ולמה אנשים חוזרים כל פעם חדש, בגלל שאין פסיכולוגים פשוט מאוד. אין מקום, אין כסף לפסיכולוגים, אז חוזרים עוד הפעם ועוד הפעם. ועוד משהו קטן, במחלקות הסגורות שם, יש מקום קטן שם ל, 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 להסתובב שם, לאנשים שם.
תראה, אני חושב שאתה מעלה דברים שהם חשובים מאוד, אבל אני לא חושב שדוקטור קספי הוא הכתובת להפנות השאלות האלה. אני הייתי מציע לך באמת לכתוב מכתב לתל השומר, ושם ייתנו לך את התשובות על מה שאתה שואל. אין לנו את היכולת ואת הכלים להתייחס לשאלה כזאת, ואני נוהג בדרך כלל שלא להתייחס למה שאין לי את הכלים. אז בוא נמשיך. תודה שעלית לשידור, דוקטור קספי. אני רוצה להמשיך ולשאול אותך, איך אנחנו יכולים לעזור לאותה אחת שכותבת שהיא בת 25 והיא מרגישה הרבה פעמים שאין לה סיפוק וככה לא, לא, לא מצליחה לתפקד מהחוסר סיפוק שיש לה?
השאלה הזו סוגרת את המעגל של התוכנית. התחלנו מזה ודיברנו על אותם אנשים ש... אני חושב שזה בסופו של דבר לפחות לרגעים רלוונטי לכולנו. יש אנשים שזה לחם חוקם. מעבר לאותם רגעים. מין תחושה ששום דבר לא ימלא איזשהו בור שחור בנפש, שלעולם לא ירגיש סיפוק, לא ירגיש סיפוק אמיתי. לרגעים אפשר להתלהב ממשהו, להרגיש מסופק, להיות מרוצה, אבל בסופו של דבר חוזרים פעם אחר פעם לאותה תחושה מוכרת וקשה של ריקנות וחוסר עניין ושיעמום. וחוסר סביעות רצון מעצמך, זה מוביל הרבה פעמים אנשים לחפש, לאיזה מין חיפוש אינסופי כמעט, אחרי ריגושים, אחרי חיזוקים, אחרי אישורים מהסביבה, אלא שכשאתה מנסה לקבל את הדברים מבחוץ, בסופו של דבר, אתה נשאר בלי תשובות לעצמך, ולכן אתה נכנס למעגל אינסופי של חיפוש.
יפה, אני הייתי מציע לאותה גברת בת 25, לכתוב לנו קצת יותר פרטים לשבוע הבא או להזדמנות אחרת, כי יכול להיות שמדובר דוקטור קספי באישה אחרי לידה, היא כותבת שמזה כמה חודשים היא מרגישה את הרגשות האלה, אני לא יודע אם לא מדובר באישה נשואה שילדה, ויכול להיות שזה משהו שקשור ללידה.
תמיד צריך לבדוק את הדברים בהקשר הרחב. יפה. איזה עוד סימפטומים ישנם? מה קורה מסביב? וחזרה לנושא שבו פתחנו, באיזו תקופה אתה בחיים, ומה הדגשים באותה תקופה, מה מאפיין אותה, מה ככה הנקודות שבהן אנשים נוטים לפעמים, איך לומר, במרכאות, ליפול.
כן. טוב, יפה מאוד דוקטור כספי, על התוכנית המאוד מאוד יפה ומכובדת. אני חושב שעזרנו היום לעוד כמה אנשים שעלו לשידור, אבל יש איזה חוק בתקשורת שאומר שעל כל אחד שעולה לשידור, יש עוד עשרות שיש להם את אותה שלה והם לא עלו לשידור, אז בטח עזרת היום לקהל גדול מאוד. אני מבקש להודות לך מאוד דוקטור כספי, שטרחת והגעת לאולפן, מסיבה אחת ויחידה, זה לא סוד שאתה משש בבוקר על הרגליים, ובכל זאת בשביל לעזור לעם ישראל, אתה עושה את הדברים הללו. אני רוצה מאוד להודות לדוד קליגר ולמנדי אור, שעשו פה את העבודה בצורה נפלאה. מאזיני היקרים, שבוע הבא בעזרת השם, שוב לצערי הרב, אני לא אהיה בארץ, אני ביום ראשון טס לניו יורק, שוב בשביל לגשת ו... לנסות לדבר אל ליבם של אנשים שיכולים לגרום שפה בארץ נוכל להקים את הבניין שלנו בבני ברק שהתחיל כבר להיבנות. יש לנו צורך בעוד הרבה מאוד כסף, אז אני נאלץ להיות בניו יורק ולעשות שם את העבודה למענכם. בעזרת השם אני מקווה שתהיה לכם תוכנית מעניינת, מוקלטת אבל מעניינת, ובשבוע שלאחר מכן גם אני לא אהיה בארץ, אבל גם תהיה בעזרת השם תוכנית. ועד אז אני מאחל לכולכם מאזיני היקרים ליל מנוחה. תודה למי שעלה לשידור וסליחה ממי שלא הספקנו להעלות אותו לשידור, בעזרת השם בעוד שלושה שבועות כשאחזור לארץ. תודה ולילה טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.